אתם מאזינים לכאן עוד.
אני חושבת שאני מגדלור מוסרי בדרכי, אני לא חושבת שזה התפקיד של השירה. אני חושבת שהתפקיד של השירה זה להזכיר לנו את עצמנו, לעורר בנו את המקומות הגבוהים יותר שבנפש, לחבר אותנו למצפון, ליופי. שירה היא לא בשביל שימוש, בשביל זה יש עיתונות, יש דברים אחרים.
שלום אגי לשאול.
שלום.
אגי זה אגנס.
נכון.
אגנס פריד.
הייתי פעם.
היית, כן.
כן.
משאול זה מעברות או מנישואים?
משאול זה מעברות. גיורא בזוגי היה מושינסקי, והחלטנו, אני לא התחברתי לשם הזה כל כך, אז השארנו את המם ואת השין, ועשינו חדש משאול.
למה לא התחברת? זה גלותי, מושינסקי?
זה לא הייתי אני, לא גדלתי עם השם הזה, ופתאום להיכנס למין שם כזה, הוא יפה, אין לי שום דבר נגד, אבל זה לא הרגיש לי אני. זה גם הייתה תקופה כזאת שעברתו שמות. ואני חושבת שהייתי ראשונה משאול, אחר כך ראיתי שנוספו עוד כמה. לא יודעת, זה מתחתנים, זה משהו חדש, זה... כן.
תכף נגיע עוד קצת למשאול, אבל אגי, אגנס, זה משקולת כילדה, נכון? בישראל.
תראי, כשאני עליתי לארץ, הייתי בת 3, ובמשרד הפנים נתנו שמות עבריים, שוב אנחנו בעניין של העברות, אז היה כתוב לי חגי. משום מה.
חגי?
חגי.
בלבול או לא, חשבו שזה לא יודעת, כמו חגית? או...
אני לא יודעת, זה לא הפריע לי, אבל זה התחיל להפריע לי כשקיבלתי זימונים לקורס טייס, ובתור חגי.
חגי פריד מוזמן
כן,
לקורס
טייס. כן, אז שיניתי, הלכתי למשרד הפנים ושיניתי לאגי. זה שם אגב הונגרי מאוד נפוץ. אני חושבת שחצי מנשות הונגריה הם אגי, חצי השני זה מוגדה או משהו כזה. וזה השם שגדלתי איתו.
אבל כשאת מתקנת לאגי, עושה את התיקון הזה, את כבר עומדת על דתך, ואת לא משנה את הבסיס, אבל כילדה, כשעולים, כשכולם מסביב, הן, לא יודעת, ליטה, ליאת, רונית.
אז את אומרת רונית, באמת, תראי, היו הרבה עולים חדשים, אני הגעתי כילדה לגדרה, והיו שם הרבה עולים חדשים עם כל מיני שמות. רונית היה מסעת הנפש שלי. הייתה לי בכיתה ילדה שקראו לה רונית יער.
זה אולטימטיבי, ישראל.
זה נראה לי, כן, זה היה שם כל כך יפה, זה כאילו, זה היה השם הישראלי, את יודעת, רונית. כן.
כן, לא, אני מאוד מתחברת אלייך, כן.
כן?
כן, כי גם גאולה כילדה, זה תיק שעולים, הורים עולים לארץ,
אבל גאולה גם יש לזה באמת משמעות, את יודעת, אגי אין לזה משמעות, זה קדושה נוצרית.
אז זה לא, זה בכלל, זה סוג של תיק להיות הילדה שאיתה הורים ניצולי שואה עולים לארץ, ובעצם היא מסמלת הכל. את התקווה, את ההתחדשות, את
כן, אני כתבתי באחד השירים שלי שאני בעצם התשובה הניצחת שלהם, אחרי כל מה שהם עברו. אני זוכרת מגע של אמא שלי בשכמות שלי, כל פעם שהייתי קצת כפופה, הייתה נוגעת לי בשכמות ואומרת בהונגרית, איי ינשן, תעמדי ישר, ראש זקוף. היום אני מבינה את זה כסוג של צוואה אפילו על... סוג של עמידה בעולם, לא רק להזדקף פיזית. וזה לא פשוט להיות תשובה ניצחת. להיות תשובה ניצחת זה אומר לא לגלות כאבים או
חולשה
או משהו כזה.
פחד, בכי? היית צריכה להיות ילדה שמחה?
כן, מאוד. באמת? כן, כן. הייתי צריכה להיות ילדה... לבושה יפה ומסורקת ושמחה ואבא שלי תמיד היה אומר, אמא שלי לא לעצבן אותה, יש לה אורגניזם חלש וככה.
לא לעצבן את אימא.
כן, כן.
ולא לעצבן זה, 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 זה להיות תמיד happy, happy, happy?
כן, כן.
מושלמת.
כן, זה להיות, כן, להזדקף וראש גבוה.
ואיך הם היו כהורים? מגוננים, מספרים, או ממש
לא? תראי, האנשים שבאו משם, מה שנקרא, אז הם נחלקים לשני סוגים, כאלה שלא מפסיקים לדבר על זה כל הזמן, ומעקמים את הילדים שלהם גם, או כאלה שלא מדברים על זה. הם היו לא מדברים על זה. ואני חושבת שהצליח להם באיזשהו אופן, כי אני כילדה האמנתי להם שלא צריך להסתכל לאחור, צריך להסתכל קדימה, ומה שהיה היה, ובתמימותי וגם קצת בטיפשותי, אני חושבת, היה לי נוח להאמין לזה. אבל איך שלא יהיה, דברים מחלחלים, את יודעת, האנשים שמסתובבים בבית, זה בלי בעל, זה בלי אישה, זה קצת משוגע.
יש ילדים בסביבה? היו ילדים נוספים במיליה החברתי של ההור?
כן, היו ילדים.
הרבה?
לא, אבל היו כל מיני כאלה שהיינו מכנים אותם המשוגעים של גדרה, נגיד, אני גדלתי בגדרה, אז המשוגעים של גדרה, הם כולם באו מעוקמים מהשואה, ואנחנו כילדים היינו, קוראים להם המשוגעים של גדרה.
בבית כן. דיברתם עברית?
הונגרית.
הונגרית?
רק הונגרית, אני דוברת הונגרית. באמת, החודש יצא ספר שלי בהונגריה, אז אני קוראת את השירים שלי בהונגרית, וזה כל כך מצחיק, כי זה שפה הכי משונה שאני מכירה.
למה?
היא שפה משונה, את יודעת, יוצא לי מהפה הונגרית, והאוזניים שלי לא מאמינות למה שיוצא לי מהפה.
אבל את חושבת בעברית ומתרגמת בהונגרית?
לא, אין לי עם הונגרית שפת אימך, איננה שפת אימי, כתבתי לי אמא שלי. זה משפט מוזר להגיד. אבל אין לי, אני כולי בעברית, אין לי... הונגרית זה משהו של ילדות כזה, ש... שאני שומעת אותו, אז זה, זה, זה ילדות, אבל אני לא מחוברת להונגרית.
אז היית סוג של מתווכת גם להורים?
הייתי הורה של הוריי.
בשפה גם?
בוודאי. בשפה. הונגרים, הפה שלהם בנוי בצורה כזאת ששום שפה אחרת לא יכולה להיכנס לשם, ומאוד מאוד קשה להם ללמוד שפה אחרת. אז אני הייתי הורה של הוריי מול ה... הדואר, הבנק, המנהלים של בית ספר, אני יודעת, כן, אני הייתי המתווכת.
אז בטח מגיל מאוד צעיר הטובה בעברית ויודעת ללהטט עם השפה.
שזה אגב אחד הדברים המוזרים, כיוון שגדלתי בבית בלי ספרים.
בלי ספרים?
בלי ספרים. בגדרה, לא זוכרת שהיה שם ספרייה או משהו.
רגע, לא ספרים ולא ספרי שירה, אני מניחה.
כלום. שום דבר. זוכרת שידידי סמך יזהר, שהיה שכן גם, וחבר טוב, תמיד אמר לי, אני לא מבין איך מהבית הזה ומגדר, איך דווקא משוררת, דווקא בן אדם של שפה. אבל תדעי לך שזה, אני חושבת שילדים שנתלשים משפה אחת ועוברים לשפה אחרת, שם המשוררות נוצרת, אם יש להם את זה עוד מקודם. כי... אני זוכרת את עצמי כל הזמן באזור הדמדומים בין השפות, לא תמיד יש מילה נרדפת, אז כל הזמן מאמנים את השריר הזה של השפה.
מה, לייצר מילים?
למצוא את המילה הנכונה מהונגרית לעברית, ואתה נהיה מין מתרגם קטן כזה, אתה כל הזמן בין שתי שפות, והשריר של השפה מאוד... מאוד מתחדד שם במעבר הזה. אבל אני חושבת שזה, שהמשוררות היא הרבה יותר קדומה מההורים הביולוגיים ומאיפה שנולדת. זה משהו, כמו שיונה וולך כתבה, דובה גריזילית גידלה אותי, חלב כוכבים היה מזוני העיקרי. אחר כך נולדים דרך איזה הורים, אבל... לו הייתי נשארת בהונגריה, נגיד, אז הייתי ודאי משוררת הונגריה, כותבת על אהובים שקוראים להם יאנוש או בלה או משהו כזה. המשוררות היא קיימת לפני כל הביוגרפיה בעיניי.
ממתי זה שם אצלך? זאת אומרת, אוקיי, מלפני ההורים הביולוגיים. אבל מתי את מזהה את זה אצלך?
זה תמיד קורה מוקדם מאוד בילדות. אפשר לראות את זה גם בביוגרפיות של משוררים או סופרים, או כמו שביאליק תיאר את זה הכי יפה, שהוא אמר, בשחר ילדותי יחידי הוצגתי, וישאף כל ימי סתרים ודממה. מגופו של עולם אל אורו הרגתי דבר מה בל ידעתיו כיין בי המה. זה שורות הכי יפות שמתארות את הידיעה המוקדמת הזאת מאוד בילדות. הדבר מה בל ידעתיו הזה, המבעבע הזה כמו יין, שאתה עוד לא יודע אם תכתוב או תצייר או תרקוד או מה זה הדבר הזה, ומחפשים את הסתרים ואת הדממה, וילדים מוזיים מרגישים את זה מאוד מוקדם בילדות, וזה היכולת הזאת לראות מה שכולם רואים אבל אחרת, וקצת מהצד, ומרגישים את השונות הזאת אבל לא יודעים עוד מה זה. אחר כך זה חוזר בנאורים, כשכולם משוררים, נכון?
אבל זה בא יחד עם קרוא וכתוב, כלומר, זה תנאי?
לא, 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 לא. זה תחושה, קיין בהמה, זה תחושה כזאת של איזה טסס כזה. זה תחושה שמשהו מגופו של עולם אל אורו, זאת אומרת, השפגת הזה מהיומיומי, אל משהו אחר שנמצא שם, שאתה לא יודע עוד מה זה. ולאט לאט זה מתבהר, עד שיום אחד אתה מתחייב.
זה משתלט?
לא, אבל זו תחושה כזאת של שונות.
כן?
כן.
מהבחינה הזו הרגשת אחרת, ולא רק כי ההורים משום, זה, את אחרת כי הראש שלך כבר...
כן.
מה, מנסח שורות, מילים?
בילדות עצמה עוד לא מילים, אבל איזה סוג של ראייה אחרת, של איזה פרט... לא הפרטים המונומנטליים של העלילה של החיים, אלא יותר דברים שאפילו נראים קצת טיפשיים. הנה, עכשיו עליתי פה במעלית, וראיתי שכתוב דלת מוטרדת. שזה, את מבינה, אז המשוררות רואה את הדבר הזה. מה זה דלת מוטרדת? זה מטאפורה נפלאה.
נכון, אבל אני לא הייתי חושבת על זה, ואת כן.
אוקיי, אז זה העניין הלשוני מתפתח אחר כך, את יודעת... ביטויים כמו מחסום כיסופים, נגיד. שזה...
נכון.
את יכולה כקוראת חדשות להגיד את זה כאילו כלום.
700 פעם וזה נשמע...
וזה לא הדבר הזה שיש לכל בן אדם בחזה, המחסום הזה של כיסופיו. זה הרי ביטוי כל כך טעון. אז במשוררות אתה גם שומע את השפה עם כל השכבות מלמטה, עם כל המשמעויות, זה הדבר.
אז את אמרת פעם משהו, אני חושבת שאולי זה התכוון, ששירה רואה את מה שכולם רואים אבל אחרת.
כן.
ולזה בעצם התכוון. כלומר, מה שבאמת כל אחד אולי רואה 70 פעם ביום בכביש כשהוא נוסע, וזה, את אצלך זה מציג את משהו.
אז תחשבי למשל, נגיד השלט בים, אל מציל. את יודעת מה זה אומר?
על החיים, כן, זה קשה.
אז משורר שרואה את השלט הזה לא חושב, עכשיו אני לא אכנס לים כי אני יודעת כי סוער ואני יכול להתבוא, אבל אין מציל, אתה לבד. את יודעת, תמיד שומעים יותר.
מתי התחלת לכתוב?
מאוחר, מאוד מאוחר. בגלל שגדלתי במקום כזה שחשבתי שהמצאתי את השירה בכלל. לא היה שם, זה לא העולם של היום שיש סדנאות ואינטרנט ופייסבוק.
ועידוד.
ועידוד והכל, מה שאני בעצמי עושה בחיים שלי, אבל זה היה עולם בלי כל הדברים האלה. והתחלתי, אני מאוד לייט בלומר בכתיבה, התחלתי מאוד מאוחר, זה הספר הראשון הרציני שלי שהוצאתי, הייתי בת 38, יומן מתה.
שנות ה-70.
כן, אז כתבתי גם קודם, אבל הוצאתי קבצים, דקים וכולי, אבל התחלתי יחסית מאוחר ובלי השפעות.
והפריצה שלך אפילו עוד יותר מאוחרת,
כן.
1986.
כן, ממש, אני לא טובה בשנים, אבל ממש מאוחר, כן.
שאז, כי בשנות ה-70, כשיוצאים דברים שלך, זה עוד ממש לא, אין איזה וואו, תראו, יש יוצרת חדשה כותבת. לוקח הרבה שנים.
הרבה שנים.
את יודעת לנתח בדיעבד למה זה לא היה מספיק טוב, או שלא היה אדם שזה, תראו, יש כאן יוצרת.
תראי, קודם כל, העולם היה פחות מקושר אז בשנות ה-70. תחשבי, זה באמת עולם בלי אינטרנט. זה מהפכת האינטרנט עשתה המון בעניין הזה. כולם מכירים את כולם וכולם מחוברים איכשהו. אבל אני רואה את זה...
אז אגי מגדרה לא יושבת בקסית ולכן היא לא...
ממש לא, אגי מגדרה, בשבילי תל אביב היה מקום... וואו, שם השירה, את יודעת.
שם הבוהמיאנים.
שם, כן, כולם יושבים בתי קפה ומדברים. אבל אני רואה בזה משהו מאוד טוב בהתבשלות האיטית הזאת, בלמידה האיטית, הדרך, אם אתה יוצא בדרך לאיתקה, שאל כי תארך דרכך מאוד, כתב קוואפי, וזה כל כך יפה. כי היום אני רואה למשל בסדנאות שאני מנחה, יש הרבה שבאים רק כתוב בלי קרוא, ונכנסים כאילו בצינור, נכנסים אחרי 13 מפגשים, הם כבר מנחים סדנאות בעצמם. זה לא טוב. יש משהו טוב בהתבשלות האיטית הזאת.
זה נכון לגבי, אני מניחה, כמעט כל מקצוע.
כל דבר.
אבל את אומרת גם בשירה.
בוודאי.
הפריצה מהירה היא גם בערה, היא שריפה מהירה מדי.
תראי, ספר ראשון משורר יכול להוציא באמת את המיית ליבו ואת עולמו הפנימי וכו', אבל אם אתה רוצה להמשיך ללכת בדרך הזאת, אז אי אפשר שלא להתייחס לעולם הזה, מה כתבו, איך כתבו, צריך ללמוד את זה, צריך להתנגד למישהו, להיות מושפע ממישהו, להשכיל.
את אוהבת דברים שכתבת בתחילת הדרך? או שזה נראה לך, אני, מה, היום, ברור ש, אגב, המשפט ברור שהיום לא היית כותבת ככה, זה כמובן מאליו, אבל את אומרת, וואו, יש פוטנציאל, כתבה יפה?
אני מסתכלת על זה לפעמים בתימהון, באמת, כאילו אני אומרת, לא יכול להיות שאני כתבתי את זה.
למה?
זה נורא מעניין, כי זה, אני יודעת, זה מה שאני כתבתי בגיל 25,
זה
נגיד.
זה בוסרי?
תראי, את הספר הראשון שלי אני שרפתי.
שרפת?
כן.
הלכת ושרפת.
הלכתי ושרפתי.
למה? מתי שרפת? מיד אחרי שכתבת או
אחרי שני? תראי, הייתי... המול שהוציאה את הספר, כל פעם שאני מדברת על זה, אולי בצדק באמת, חורה לו. אני חושבת שהוא צודק מנקודת הזווית שלו, אבל אני הייתי חיילת, והיו לי שירים שכתבתי בגיל 16, בתיכון או משהו כזה, וראיתי פעם הודעה בעיתון, איזו הוצאת ספרים, שרוצים להוציא, מי שרוצה להוציא ספר, וביקשתי מההורים שלי, אמא שלי הלכה איתי, נסענו לתל אביב באוטובוס, והגענו לרחוב ביאליק, והיה שם את ההוצאה הזאת, גולן קראו לה, איש נחמד מאוד, שלזכותו יאמר שהוא זיהה משהו, ויצא הספר הזה, שיש לי שני עותקים ממנו, ואני מאוד אוהבת לקרוא אותו לחברים שאנחנו קצת שטויים. וכשיצא הספר והחזקתי אותו ביד, אני קצת התביישתי, כאילו ראיתי את הבוסר הזה, ואני חושבת שזה היה, כאילו רציתי לראות איך זה להחזיק ביד ספר שכתוב עליו השם שלי, וחתמתי רק אגי, כמו רחל, את יודעת. ואז ראיתי, אמרתי, ראיתי שרתמתי את העגלה לפני הסוסים, ואז הלכתי ואספתי את הספר מכל מקום, ואפילו גנבתי אותו מספרייה, ואמרתי לעצמי, אוקיי, ראית? תתחילי מההתחלה.
את יודעת מה זה בתרבות לשרוף ספר?
כן, ואני דור שני. כן.
כן.
טוב, אבל מה, את יכולה, או להטביע, מה, איך משמידים? ריסוס?
לא יודעת, אף פעם לא יצא לי לכתוב ספר ולעשות את זה. וואו, אבל זה די דרמטי. היום את אוהבת דברים שלך שאת כותבת?
כן, כי את מה שאני כותבת היום?
כן. לא דווקא היום, אבל את יודעת, לאורך, מאז אותה כתיבה ש...
תראי, זה מה שאני עושה, אני עושה את מיטב יכולתי. אני עושה את מיטב יכולתי, זה בסדר. כן? אני שלמה עם זה. אני שלמה עם זה.
אני חושבת שמה שמאפיין את, את, השיר, את השירה שלך, לפחות בתחושה שלי, כקוראת, כצרכנית, מלא, המון חום, המון רגש, אני מאוד מתחברת לזה. חמלה, המון חמלה, באמת.
מילה חשובה מאוד.
כן. ונכון שאת מתבודנת מהצד, אבל, אבל זה תמיד משהו ש, ש, שחייב היה לגעת בך, זה לא רק האנתרופולוגית שמאבחנת, זה, ולא, לא כל משורר או משוררת עושים, עושים את זה כך, כלומר זה משהו שבהכרח דיבר אליהם, נגע בהם, או שהם חוו באופן אישי. אני מדייקת?
מאוד. אני, חמלה זה המקום הכי נעלה לכתוב ממנו. באמת, הקומה הכי גבוהה, הכי מכילה. ותודה שאת אומרת לי את זה, כי באמת זה דבר שהוא מאוד, מאוד, אני מאוד מרגישה שם, לא תמיד, אבל כשאני שם אני יודעת שזה המקום באמת הכי גבוה. אני חוזרת עכשיו מפולין.
קיבלת שם
פרס. קיבלתי שם את פרס על שם זביגניב, פרס בינלאומי על שם זביגניב הרברט. ובטקס עצמו שהיה בתיאטרון הלאומי בוורשה, לפני הנאום שלי נאם אדם זגייבסקי, משורר הפולני, על, על, על השירים שלי, והוא דיבר על העניין של החמלה. הוא הדגיש את העניין של החמלה. זה היה נורא מעניין. יש לי הרבה שירים על בעלי חיים. בעלי חיים זה הסריטה שלי הכי גדולה. והוא פירש את כל השירים האלה כחמלה, לא רק לבעלי חיים, אלא כאילו חתול הוא גם בן אדם, כלב הוא גם בן אדם. אני זוכרת שישבתי אצל קדישמן פעם עם הכבשים, והוא אמר לי, אמרתי לו משהו על כבשה, הוא אמר לי, מה פתאום? הוא אמר, זה לא כבשה, את לא רואה שזה בן אדם? זאת אומרת, אנחנו מדברים את האנשים דרך החיות גם. וזה נורא שימח אותי שבמרחק, שפות, תרגומים וזה, עלה הדבר המרכזי הזה.
הזכרת חיות, יש לך שיר חמורי נפץ.
כן, על החמור לא
כן,
היו
שעול, גאים. עולה, כן, עולה לשמיים.
זה השיר היחיד שכתבתי בצוק איתן, והוא התחיל מזה שראיתי כותרת בעיתון, לא היו נפגעים, ומתחת לכותרת היה צילום של חמור לבן, משיחי כזה, קורבן של מי שנקלע בין שני כוחות, חף מפשע לחלוטין, לא מודע לזה בכלל שעל הגב שלו יש חגורת דינמיט, והוא נשלח להתפוצץ בקרב חיילים, והוא כדרכו של חמור הולך, אחרי שאמרו לו איטלה, ופתאום הוא רואה עשב ירקרק שם, והוא הולך ומלחך את העשב, חף לגמרי מכל הדרמה, ו... ואחר כך עולה בסערה השמיימה, כן? אני אקרא את השיר, mm-hmm. נשמח לקרוא את השיר. לא היו נפגעים. איש לא ספר אותו, את החמור הקטן המצולם מתחת לכותרת. חמור לבן, שחייו רתומים לגרוטאות ואבטיחים. עמד ודאי בשקט כשהדקו לגופו את עוקף הדינמית, עד שתפחו על אחורה ודרבנו אותו ביאללה איטלה לעבר האויב. רק שאז, באמצע הדרך, הבחין בעשב ירקרק מבצבץ מבין האבנים, שבגללו סטה מן העלילה כדי ללחך, שייך רק לעצמו בשקט המתקתק. לא נכתב מיירה, אלה שפחדו כי יסוב לאחור, או אלה שסרבו לקבל את המתת, אבל כשעלה בסערה השמיימה, הוא עלה לדרגת משיח נפץ, ו-72 אתונות צחורות לקקו את פצעיו. אז איכשהו בבית האחרון, בקחנליה הזאת, את יודעת, משותפת לנו, אנחנו משיח עושים ממנו, הם עושים ממנו שהיד.
72 בתולות, כן.
כן, אז זה אני לא יודעת, הזיקוק הזה, המטורף של החיבוק המטורף הזה. עכשיו, נכון, זה שיר על חמור, אבל זה לא רק שיר על חמור, זה שיר על כל הקורבנות שנקלעים...
עלינו. אחת הביקורות עלייך, ואת בטח עירה לה, כי שאת כמעט לא כותבת פוליטיקה, או לא משקפת פוליטיקה, או לא מבקרת באמצעות שירייך את האקטואליה. זה מפריע לך? את חשה צורך, אני אומרת, אגב השיר הזה, הנה אני כן כותבת, או שממש לא, אני לא חייבת לכם שום דבר, אני לא חייבת לכתוב.
תראי, קודם כל אני בוודאי, אי אפשר לחיות פה, להיות משורר בישראל, בלי שהמציאות תחלחל, אפילו ברמה של השפה, בדימויים. אני חושבת שמשורר בישראל לא דומה למשורר בשוויץ. אתה לא יכול פה להתעלם מכל מה שיש.
מצד שני, את זאת שאמר שכתיבת שירה היא בעצם שחייה נגד הזרם של הרעש והמולה של ההתרחשויות הפוליטיות והמלחמות.
נכון. אז אני מרגישה שאני נמצאת במין מטוטלת כזאת, שמצד אחד אני רוצה להשאיר את המוזה שלי חופשייה, וכן כן לכתוב על פרח בלי שיגידו איפה את חיה, מה יש לך, כל מה שקורה פה.
יופי, עכשיו הטבע, החיות,
בדיוק,
הפרחים.
בדיוק, מה, את אסקפיסטית.
כן,
אני רוצה גם להיות חופשייה לכתוב על מה שאני רוצה. אני לא רוצה להיות מגויסת. מצד שני, אי אפשר שזה לא יחלחל, ומי שמטיב לקרוא רואה את הדברים האלה. אני חושבת ששיר שכתבתי פעם על שהידה, לא הייתי יכולה לפרסם אותו היום, נראה לי.
כי היית חוטפת?
כן, גם אז, אבל היום זה שיר על מחבלת שקראו לה אנדליב טקטקה, שהשם שלה הוא ממש מחכה פצצה, טקטקה, והשיר מתחיל בזה, את רק בת 20 וההיריון הראשון שלך הוא פצצה. היא הלכה והתפוצצה, היא באה מבית לחם והתפוצצה במאפייה, ובשיר הזה הבאתי את השמות, כמו מצבה, את השמות של כל מי שנפגע שם, וגם שניים סינים היו בלי שם בכלל, כמו שניים סינים עם כינור וכו'. אני חושבת, זה שיר פוליטי בעינייך? אני לא יודעת, זה שיר פוליטי בעינייך? בוודאי שכן.
כן.
בוודאי. אבל אפילו ברמה של השפה, אם אני כותבת משפט כמו האהבה מתייצבת למילואים, נגיד, זה לא משפט שיפני היה כותב, אז זוכרת שהייתי
כי
פעם...
כי אין מילואים.
אין.
כי אין מילואים שם.
כן. אז בתוך השפה רואים את השפה סופגת את השפה ההיא, ואנחנו קולטנים של מילים.
אבל את מרגישה ציפייה אצל... אני חושבת שאולי זה בעיקר מגיע אולי מהאגף השמאלי נקרא לו. של המפה...
כן, למה אני לא...
מה את צריכה לבוא ולומר מה לא בסדר כאן, גם בשירים שלך, שאחרת, בשביל מה התכנסנו? כלומר, את אמורה להיות מגדלור מוסרי?
אני חושבת שאני מגדלור מוסרי בדרכי. אני לא חושבת שזה התפקיד של השירה. אני חושבת שהתפקיד של השירה זה להזכיר לנו את עצמנו, לעורר בנו את המקומות הגבוהים יותר שבנפש, לחבר אותנו למצפון, ליופי, גם ליופי. שירה היא לא בשביל שימוש, היא בשביל...
לא, כי גם זו, כי הציפייה הזו היא גם שירה מגויסת. נכון שמהאגף, אבל היא גם שירה מגויסת, לצפות שתכתבי על, על, על כאן ועכשיו ותבקרי.
אני כל הזמן כותבת על כאן ועכשיו, אבל אני לא אכתוב ואל תזרקו את הפצצה. לא בצורה כל כך ישירה. ותשמעי, בשביל זה יש עיתונות, יש דברים אחרים. אני יכולה לבטא את המצוקות הפוליטיות שלי או החברתיות גם בדרכים אחרות, לאו דווקא בשירה.
תגידי, וכשאת הרגע חזרת מפולין וגם שם זיהו את החמלה בשירים שלך, כשאת שם אין ציפייה ממך, מה, בואי עכשיו תגידי מה את חושבת על ישראלים ופלסטינים?
אז באמת התראיינתי שם הרבה בטלוויזיה, רדיו ובעיתונות, וכן, הנושא הזה עלה, ואני אמרתי מה שאני חושבת. ברור שמה שמעניין אותם שם, זה, תראי, שירי טבע ושירי אהבה יש לפולנים, ברוך השם, הרבה. מה שמעניין אותם זה, זה, זה איך המציאות שלנו מחלחלת לתוך השירה, כמובן, שהדגש שלהם היה באמת על הדבר הזה. זה היה שבוע לא פשוט, כי היו פה כל מיני עניינים עם פולין, היריקה וכל הדבר הזה, ואני זוכרת שבקבלת הפנים בבית השגרירה.
היריקה לשגריר.
שגרירה, אז אנה עזרי, אז...
לא, אני אומרת, היריקה לשגריר פה, ואת היית אצל השגרירה שם.
כן, בדיוק. אז היא אמרה שבאמת האירוע הזה, החודש זה היה האירוע הכי שמח שהיה לה, כי לא היה פשוט. זה נמצא שם ברקע, בוודאי. בוודאי.
איך את מגיבה לביקורת בכלל על השירים שלך? כי יש כאלה שממש משוגעים לדבר, מאוד מאוד אוהבים, נגיד דן מירון. ושמים אותך, הזכרתי את וולך, בשורה הראשונה של הכתיבה בישראל, של היוצרות, של המשוררות, יונה וולך, דליה רביקוביץ', לאה גולדברג, רחל, הזכרתי את רחל. ויש כאלה שאומרים, גבריאל מוקד, לא, מהשורה השנייה.
אוקיי, אז מה, כאילו?
זה מעליב, זה פוגע, זה לגיטימי לגמרי, אתה זכאי לדעתך, יש מספיק אחרים.
כמובן שכל אחד זכאי לדעתו, ותראי, שאני, אם אני פותחת עיתון, ואני רואה שמישהו שם שופר עליי כיתונות, זה לא נעים. אבל אני אומרת לעצמי, מה יגידו השכנים, את יודעת?
אבל זה בדיוק העניין, שהשכנים מאוד אוהבים. במקרה שלך זה כמעט, את יודעת, זה די נדיר שהשירה נחשבת לשירה פופולרית כזאת שגם נמכרת וגם צורכים וגם אוהבים לשמוע. במקרה שלך זה נכון, את אהובת הקהל.
אני לא יודעת, אבל אני זה מאוד משמח אותי, זה לא מובן מאליו לי בכלל אף פעם שיוצא ספר, יוצא עוד מהדורה ועוד מהדורה, זה כאילו זה דבר שהוא מאוד מאוד משמח, שאני יכולה להיות, כמו שאמרתי לך, עד כדי כך אני, שאני אהיה אחרים, זה ממש לא מובן מאליו. אני כל יום מזכירה את זה לעצמי, שזה לא מובן מאליו.
זה מלחיץ?
לא, זה משמח.
במובן זה של... זה יישאר?
זה לא יישאר. ברור שזה לא יישאר.
איך את יודעת? אולי, כן.
כך זה דרכו של עולם. זה דרכו של עולם. ואם כותבים משהו לא טוב, אז בסדר, אין מה לעשות, לא כל אחד חייב לאהוב אותי. אני זוכרת שגורי ידידי היה לו...
חיים גורי,
היה לו...
את גם מקדישה לו שיר.
כן, זה היה לו, כשכותבים משהו לא טוב, וזה ביקורת טובה, הוא אומר, טוב, הוא אומר לי, זה סיפור של 4 ימים. ביום הראשון אתה בשוק, אתה מתחבא מתחת לשולחן. ביום השני אתה שואל את עצמך, אולי זה נכון מה שאמרו? ביום השלישי זה היום של ראי איוב, שכולם באים ואומרים, תפסיק, מי הוא, מי אתה, מי זה בכלל, וביום הרביעי אתה קם ופותח את המחברת וממשיך לכתוב.
אז אני חושבת שאחד הדברים שהופך אותך לכל כך, כל כך אהובה, זה שהטקסטים שלך הם טקסטים בהירים. כלומר, את לא מאמיסה עליהם סרבול. כלומר, באמת אפשר להתחבר אליהם ולהבין. את לא צריך לקחת ספר נוסף כדי להבין מה רצית להגיד.
זה באמת, אני כך מגדירה את הפואטיקה, את הפואטיקה שלי. במובן הזה, באמת, גם אמרתי את זה בפולין, ששימבורסקה היא נר לרגליי בעניין הזה.
נהדרת, כן, סלאבה שימבורסקה.
הפשט הוא בהיר. וכיוון שאני רואה בשירה סוג של קומוניקציה, זאת אומרת, נכון שיש צפנים ויש מתחת לפשט, יש גם רמז ודרש וסוד, כל אחד את יודעת לפי איכשהו, כל אחד לפי מה שהוא רואה ומחפש.
אז את בכוונה כותבת ככה? כלומר, גם אם היית יכולה, ואת בטח יכולה לכתוב הרבה יותר מורכב, למסמלים, משמעויות, משחקי מילים, את בכוונה כותבת ככה?
אני לא יודעת, זה מה שאני כותבת, אבל שוב אני אומרת ש זה לא פשוט לכתוב שיר פשוט, דרך אגב.
נכון.
זה הכי קשה. כן. להפך, דווקא כשהייתי צעירה, והייתי שיקורה מכל הכלים של השירה ומטאפוריקה ולכתוב סונט, ולכתוב וילנל, ולכתוב... אני חושבת שהשירים המוקדמים שלי הם הרבה יותר סבוכים וכו'. אבל זה דבר שקורה עם השנים, שאתה מתפשט מהקישוטיות
ו... מלאכותיות?
לא, יותר באמת הקישוטיות.
הסגנון של השפה?
כן, הדימויים, המטאפורות, יש לך יותר מה להגיד, אז אתה מתקרב יותר למהות. אבל בשיר פשוט, כן שיהיה החשמל הזה בין המילים, זה דבר לא פשוט. וזה קורה אגב גם באומנויות הפלסטיות, שציירים, לא שאני משוות עצמי, אבל אני מסתכלת על העבודות של פיקאסו, המורכבות והקוביסטיות, ואחר כך הזה וזה, ולקראת סוף חייו, את רואה, מציירת אותה, את הזר פרחים עם היד שמושטת, את היונה עם העלה, החזרה כאילו לילדותי, לפשוט. עם הגיל, יש איזו התפשטות מכל זה.
אבל חשוב לך גם להיות עדכנית בשפה? כלומר, שיש שם איזשהו סלנג, בספר האחרון שלך, יש כמה דוגמאות טובות לדבר הזה, שיהיה מפה, שיהיה ברור.
תמיד, ברור. זה המשחקיות של השפה, שאת יכולה להשתמש בעברית, הרי שפה מופלאה, יש לה כל כך הרבה רבדים, ושאת לוקחת משהו קדום יותר, ומערבבת אותו עם הסלנג, אני יודעת לקחת שיר...
תני דוגמה.
שיר שבשם tushomerhagan.com, שאת מדברת על המלאך, ואת אומרת לו, אל תהיה כזה שרף. הנה נכנסתי, יצאתי, מה קרה? Send from my iPhone. אז זה שירה היא גם משחקיות, היא לא רק כובד ראש. יש כובד ראש, אבל גם משחקיות. אז כן, משורר לא יכול להיות ממש לא מעודכן, כי את יודעת, השפה היא מסביב כל הזמן. שומעים דברים, כשאני שומעת מילה חדשה או סלנג חדש, הדרך שלי לפנק את זה, זה לשים את זה בתוך שיר. כאילו, זה הפיוניות הטעם של השירה, לשבץ את זה בתוך שיר, וזה הכיף.
איך את כותבת? את אומרת, נגיד את שומעת מילה, ואת מיד רושמת לעצמך שלא תשכחי, והולכת לאבד את זה, או שאת צריכה השראה? אולי שיעורי בית, יש כאלה קמים בבוקר, אני מסתת את מאיר שלו, קם בבוקר, יושב, כותב.
גם אני.
גם את?
כן. אפילו אם יוצא לי רשימת קניות למכולת בסוף. אבל עצם הישיבה, אני תמיד מתחילה במחברת. אני הולכת לצג רק כשזה מתחיל להתרומם. אבל עצם הישיבה, זה כמו שטיח תפילה, מתיישבים, ואפילו אם יש שתי מילים עם חשמל ביניהם, אוקיי, אז זה לא יתרומם, אז ההמשך של השידור יבוא מחר, מחרתיים, אבל כן חשוב לשבת כל יום, לפתוח את הצ'קרה הזאת, את המרפס, את הלוטוס, או כל אחד איך שהוא קורא לזה, ולהקשיב. חוץ מזה, באמת, אז את צודקת, אני פתאום באה מילה, פתאום מילה מביאה חברה, אז כן, אני כותבת אותם, אני אשתמש בזה יום אחד. אין כמעט שיר שמגיע בשלמות. זה תמיד שידורים מקוטעים.
סליחה, שאלות טכניות, אבל כמה זמן זה לוקח?
תראי, זה יכול לקחת גם 20 שנה, את יודעת, יש שירים שנולדו אי פעם, ולפעמים... לפעמים זה גם לא מתרומם בכלל, יש לי מחברת פגים כזאת, של שירים שלא...
פגים?
פגים, כן, לא.
הם כבר שם, אבל הם עוד לא תינוקות בשלים, כן.
תשמעי, התהליך של הכתיבה הוא כל כך מסתורי, כל כך מרתק. זה, כל מה שתגידי גם ההפך נכון.
את מוחקת, את זורקת.
המון, המון.
את משמיטה, מחליפה מילים הרבה.
כן, אני עובדת על טקסטים, אני מלטשת אותם, בואי נגיד שעם השנים פחות ופחות זורקת. כלומר, אם אני מתחילה משהו... כבר אני כמעט בטוח מביאה אותו לידי סיום, אבל כן, אני עובדת הרבה, הרבה.
ואז מגיע כשהוא כבר בשלט מעבירה אותו למחשב?
כשזה 60% נגיד, ככה שאני רואה שזה כבר מתחיל, אני מעבירה אותו למחשב, ואז אני, תראי, במחשב, כשאני מסתכלת על זה מודפס, אז יש איזו הזרה כזאת, זה כבר קצת רחוק ממני. כשאני כותבת בעת, הנכון, על נייר, נכון, זה כמו המשך של הגוף. אז שם אני לא חושבת על כלום, אני פשוט...
זה מפריע מחשבים באופן כללי ומסכים ו...
לא, זה מצוין. אבל אז שאני רואה את זה בהזרה, אני מתחילה לעבוד על זה אחרת קצת. זה כבר יותר...
כבר יותר עבודה ופחות כן, יצירה?
כן, כן, פחות, זה כבר סוג אחר של השראה. ההשראה הראשונית היא, אין שם, כאילו, את בא חסד, ופשוט זה כמו ברז, שיש מים ואת שמה כוס מלמטה, את לוקחת את כל מה שיש. אחרי זה את מתחילה לעבוד בצורה קצת שונה.
הייתי שמחה שתקריא שיר נוסף שביקשנו ממך לבחור, וזה מהספר החדש שלך.
טוב, אני חשבתי שאני אקרא שיר אחד, אבל נראה לי שבא לי לקרוא שיר אחר.
אני יודעת מה רצית לקרוא, אז אני אשמח לשמוע מה שאלה, מה שינית את דעתך.
למה שינית את דעתי? לא יודעת, ספונטניות.
אוקיי.
אבל אני יכולה לקרוא גם את מה שאתה יודע.
שר את שניהם גם.
אני אקרא שיר על אלפקה, על היורק, אלפקה, זה שיר על אלבון, אפרופו ביקורות וכו'. פעם ירקה עליי אלפקה, התקרבה לאט, עם בלוריתה הפרועה ומבט לבקני מתנשא, כמי שיש לה איתי איזה עניין. נעמדה מולי, ומתוך החיוך הקטן שלה, חשפה שיני זקן שחניכיו הרפואיים אינם מצליחים כבר להדק. עמדה, ורק הניעה שפתיה את העליונה ואת התחתונה בכיוונים שונים, כלועסת דברמה או בוררת מילים בקפידה, ואז ירקה עליי. יריקה של ממש, עם כל הבוז, ירקה ופנתה ממני לדרכה. אף פעם, אף אחד, לא ירק עליי, לא ככה, נותרת נטועה במקומי. תוהה, מי הוא שיפגיש אותי באמצע המדבר עם אלפקה, מעין טיוטה של גמל, שבגללה אני כותבת עכשיו 100 פעם ירקה עליי אלפקה, כי מרצה עונש של מישהו על משהו שאינני יודעת מהו.
למה היא יורקת?
האלפקה?
כן.
אין לי מושג.
כי הפה לא נסגר ו...
אין לי מושג, זה באמת...
זה המרירות שלה? הגיעה לשם?
נראה לי את מייחסת לרגשות עמוקים מדי. זה לא נעים, כן.
כן.
אגב, אף פעם לא ירקה עליי באמת אלפקה.
אני מניחה שלא, אבל יש מניחה, כי את יודעת, זה באמת כאילו... לא יודעת, לפעמים כשמבקרים, את יודעת, זה לא בהכרח ענייני. זה...
כן. אבל את רואה, גם זה דרך חיה.
נכון.
אני לא... אותו דבר עם הפוליטיקה. זה נכנס דרך... זה לא נכנס באופן ישיר, פוליטיקה. אני לא פוליטיקאית, אבל... עשית המצב, נקרא לזה ככה. אוקיי.
השיר לפני ששינית את דעתך, רחל.
כן. זה היה...
רחל המשוררת.
רחל המשוררת, כן. וואי, זאת הייתה באמת, באמת חוויה מיסטית, באמת. זאת אומרת, בספטמבר האחרון, אגב, רחל הייתה המשוררת הראשונה שקראתי אי פעם בחיי, והבנתי אז שפתאום יש שפה שמתחבט בתוך השפה. כאילו שירה זה באמת שפה שמתחבט בשפה. כי זה אותם מילים וזה, אבל זה לא אותו מעמד. בספטמבר האחרון התחלתי לשמוע שורות שלה, ממש מציפות אותי, בן לו היה לי, אורי יקרא לו, הבן שלי אורי. למה כזבתם אורות רחוקים? העיתים משתנות, העץ האגס של ה... הכינרת, החרמון הסבא, כאילו, שמעתי אותה מדברת אליי, ואמרתי, כאילו, מה את רוצה, מה את רוצה? אני נפתחת לדברים כאלה, ואמרתי, טוב, אז אני אספר לה, מה קרה פה? מה עם הכינרת? מה עם הדקלים שפלי צמרת? כן, אני, בדיוק. והתחלתי לכתוב לה, היא אומרת, לא שרתי לך ארצי, אני אומרת, שרתי לארצי וכו'. אחרי שגמרתי לכתוב את השיר הזה, הראיתי אותו לחבר, והוא שאל אותי, מתי כתבת את השיר? אמרתי לו, לפני שבוע. אמרתי, יודעת שזה היום הולדת שלה. פתחתי ויקיפדיה, בול היום הולדת שלה. שזה היה מדהים, באמת. וגם היא סיימה את חייה בגדרה, בסנטוריום בגדרה, המקום שגדלתי בו, מה לעשות. וזה היה, זאת הייתה באמת חוויה של דיבור עם משוררת אחרת, לא משנה מי מת, מי חי, זה... את רוצה שנקרא את השיר הזה? פוסט לרחל, וקראתי לזה פוסט לרחל ולא איגרת לרחל או משהו כזה, אפרופו מה שדיברנו קודם, כי זה באמת כתוב בצורה של דיבור. שרתי לארצי, גם שביל כבשו רגליי, עץ נטעו ידיי, ועם אורי בני פסעתי לאט בשבילי הגן, אך לא אפאר את שמה על שלל קרבות ועלילות. מים רבים זרמו בסורק מאז הקיקיון, עצי אגס פרחו ונבלו, אורות רחוקים קרצו וחוו, וניב אחר ניב קורסים פה לאחור. שירה יורדים מהארץ, מחופשים לשפות זרות, בלי ויזה, בלי דרכון, הכל אני אורזת לבד, וחוץ מבכי במסתרים, איש לא נתן לי דבר להעביר. העיתים משתנות רחוקתי שלי, כנרת מתייבשת משנה לשנה ורבים בה הטובעים, והדקלים לא מענבה הם שפלי צמרת, כי אם מחדקונית הדקל המחוררת אותם מבפנים עד שנובלות כפות התמר והעץ קורס תחתיו. רק ילדים עוד גולשים מחרמון הסבא ומיידים זה בזה כדורי דמי משלג, שתדעי. אז את רואה, זה פוליטי?
כן, קצת.
כן?
כן.
שירה יורדים מהארץ, מחופשים לשפות זרות. אני זוכרת בתקופה הזאת, תורגמו שני ספרים שלי באיטליה, סלובניה, והייתה לי באמת הרגשה כזאת, כאילו אני מבריחה, כאילו הכל פה ייעלם עוד מאוד, ואני צריכה להבריח את השירים שלי לחול. השפה שקורא לה משהו, הניב אחר ניב שקורא...
אבל זה עדכון די פסימי.
נכון, מה לעשות?
כן, כאילו לא, אם, את לא בהכרח מפסידה כלום כשאת לא פה, בעצם.
אני דואגת, את יודעת, דואגת? אני זוכרת שפעם בספר אחר, ביקור בית, כתבתי שורה בלי לחשוב, אחרי שקראתי אותה, הייתי מזועזעת, כתבתי שיר לאמא שלי, ואני אומרת לה, ואני שחיה בין השואות. הסתכלתי על זה, אמרתי...
מה, תהיה עוד אחת.
מה כתבת? כן. מה כתבת? כתבתי בלי לחשוב, ואת יודעת שהרבה פעמים... השירים זה מחשפות, שירים יודעים הרבה פעמים לפנינו דברים, באמת ששירים זה מחשפות. והייתי מאוד מבוהלת מהמשפט הזה, כן, אני דואגת.
דואגת. רחל, או כל אחת אחרת, יש דבר כזה קנאת יוצרות?
קנאת יוצרות?
ככה הייתי רוצה לכתוב.
בטח.
איזה שיר נפלא.
בוודאי, כשאני קוראת שיר... שהוא מופלא בעיניי, ואני אומרת לעצמי, כזה אני לא אוכל לכתוב אף פעם. זה קורה לי הרבה פעמים, שאני קוראת שיר של מישהו אחר, ואני אומרת, מתפעלת מהיופי, בוודאי. רחל המשוררת, אגב, שהייתה אחת מארבע המשוררות הראשונות שהופיעו בזמן העלייה השנייה, הייתה אז רחל, יוכבד בת מרים, אלישבע ואסתר רב, והיא שוותה את עצמה, ורק על יוכבד בת מרים, היא אמרה, היא טובה, היא עולה עליי. היא לא אמרה את זה על, על השתיים האחרות. אז זה מעניין, אתה תמיד באופן משווה את עצמך, באופן יחסי וכו'.
את משווה אבל גם לכותבים היום? לכותבים, כותבות?
בוודאי, כן. בוודאי. יש משוררת שאני ממש מעריצה, שכמעט אף אחד לא מכיר אותה, קוראים לה לאה ילון. היא כל כך מדהימה בעיניי, מה שהיא עושה עם השפה. זאת אחת שאני אומרת, וואלה. אבל היא קשה, אני לא יודעת איך לא כולם מעלים אותה על נס.
את מכירה אותה או רק קוראת אותה?
אני מכירה אותה, קשה קצת להכיר אותה, כי היא קצת... מוגבלת בשיחה ובשמיעה, אז אני משוררת מדהימה בעיניי.
את כבר כותבת על דברים, כותבת דברים נוספים. האמת היא שכן, זו שאלה טיפשית בעצם, כי את כותבת, אני סתם כל יום, יושבת וכותבת.
לא, זה לא אומר שאני, זה לא אומר שאני כותבת
לא שירה. ואת לא מחכה לתקופה, כתבת, אני נחה.
תשמעי, לחתום חוזה עם מוזה, זה לחלוטין חד צדדי, כי כאילו את את חותמת על חוזה עם כוח שלא מחויב לך בכלל. אין לי מושג, את שואלת אותי עכשיו, אחרי שיצא הספר הזה, אין לי מושג אם אני אכתוב עוד פעם. אני לא יודעת. השיר הראשון הפותח את הספר הזה, החדש שלי, מלך נשמונת, שואל איזה מוזה תבחר בי עכשיו, כשאני יושבת ככה למדרגה.
זה מפחיד שהיא... יש פחד שהיא לא תבחר? שוב?
זה...
כן. מעיין היצירה יפסיק
כן,
בו?
כן. כן, מצד שני, אני אומרת לעצמי, בסדר, כתבת מספיק. וגם זה קורה הרבה פעמים שמעיין היצירה ממצא את עצמו, ומאוד עצוב שמי שקורא לו דבר כזה גם ממשיך לכתוב את רואת המדרון. ואני יודעת שאני לא אכתוב רק כי אני יודעת לכתוב. אני אכתוב רק אם מתעורר בי באמת צורך ותבוא השראה לזה. כי אני יודעת לכתוב. אני יכולה עכשיו לשבת ולכתוב לך שיר. אבל זה לא, זה לא, בחיים אני לא אעשה את זה. זה רק באמת אם, כשזה בוער. ויכול להיות באמת שזה הספר האחרון שלי, אני לא יודעת.
וואו, אני מקווה שלא. על כל פנים, תודי שנתנו לך אשראי עם הדלת המוטרדת, אז...
כן.
אז אולי משם.
הנה, את רואה הדלת מוטרדת, אז אני יש לי תיקייה שנקראת מחסן.
שם תרשמי.
ושם אני אכתוב דלת מוטרדת, ויום אחד יהיה לה שימוש. ואז אני אגיד לך את זה.
אני מאוד אשמח. אגי משול, תודה רבה.
תודה רבה, גבי.
היה מאוד מאוד כיף לארח אותך כאן. נגיד רק תודה לעורכת שלנו שרון עמית, למפיקה אלה יגנה, לטכנאים קרן בר ואלון מקלר, ותודה לכם שהייתם איתנו. שבת שלום.